חיים בריא בעיר, הפודקאסט של עיריית כפר סבא לקידום בריאות ולחוסן עירוני, בהגשת שרון ג'ורג'י.
שמחה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט חיים בריא בעיר של עיריית כפר סבא לקידום אורח חיים בריא ולחוסן עירוני. היום אנחנו נדבר על אחד הנושאים הבוערים בתקופה, המגפה השקטה, המצב הרגשי של המתבגרים שלנו בתקופת הקורונה. איתנו ריקי ברונז, פסיכולוגית בכירה בשירות הפסיכולוגי החינוכי התפתחותי בעיריית כפר סבא. היי ריקי.
היי שרון, מה נשמע?
מצוין, ואני מאוד מאוד שמחה שככה החלטנו לעצור הכל ולדבר יחד ולהביא למאזינות ולמאזינים שלנו גם את הכלים וגם את הידע על מה קורה למתבגרים בתקופה הזאת, והלוואי שיהיה לזה ערך ככה להורים ששומעים והם יוכלו לעזור למתבגרים שבבית. אז ריקי, לפני שאנחנו צוללות לנושא החוסן הנפשי של המתבגרים, אני מאוד מאוד אשמח שתספרי לנו על השירות הפסיכולוגי החינוכי בכפר סבא.
אז השירות הפסיכולוגי חינוכי התפתחותי בעיר, בעצם אנחנו קוראים לו שפח בקיצור, שזה ראשי תיבות של שירות פסיכולוגי חינוכי. הוא מכיל בתוכו כ-60 פסיכולוגים, שנותנים מענה לרוב מסגרות החינוך בעיר, לגנים ובתי ספר. אנחנו הפסיכולוגים עובדים תוך שיתוף פעולה הדוק עם אגף החינוך בעירייה, עם הייעוץ החינוכי, עם מפקחות של משרד החינוך וגורמים נוספים. וכולם יחד בעצם פועלים לרווחה נפשית טובה יותר של הצוותים והילדים במערכת החינוך. לכל פסיכולוג יש מסגרות שאותה הוא מלווה. אנחנו עובדים באומץ מאוד מאוד גדול שרק הוקצב בימים אלה בגלל המצב הנפשי שכולנו מכירים של האוכלוסייה. והפסיכולוגים שלנו באמת עושים את הבלתי אפשרי ונותנים ליווי מסור ומאוד מקצועי. נמצאים במערכות בשטח, מלווים מנהלים, יועצות, גננות, מורים, סייעות, ככה בחשיבה משותפת, מקיימים במידת הצורך מפגשים עם הורים, וככל שאנחנו יכולים אז גם מטפלים בילדים. יש לנו בשפח גם מרכזים מיוחדים, יש לנו מרכז אבחון, יש לנו שפ"ם, שזה שירות פסיכולוגי משלים לטיפולים תשלום מסובסד, ויש גם שני מרכזים לטיפולים באירועי חירום, יש לנו מרכז אובדנות להערכה וטיפול בילדים עם אובדנות, ויש לנו גם מרכז לטיפול בפגיעות מיניות. בנוסף יש לנו גם מרכזים לטיפול בילדי גן ויסודי עם קשיי התנהגות. אני חלק מצוות הניהול של השפ"ח, אני מרכזת את תחום העל יסודי של החטיבות והתיכונים, אני מדריכה פסיכולוגים וגם עובדת באחד התיכונים בעיר.
מעולה. אז קודם כל תודה, וככה אנחנו קצת יודעים יותר על מה השפ"ח אצלנו עושה, וגם כמובן באיזה תחומים יש לכם התמחות, ושיש גם שירות משלים שאפשר לקבל בעצם ליווי, ייעוץ, טיפול, וככה במחיר מסובסד, ומי שזקוק יכול להגיע. אז בואי רגע נדבר על ההשפעה של הקורונה, על הבריאות הנפשית של המתבגרים שלנו.
אז באמת, קודם כל התשובה היא משפיעה המון, זו באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, שככה אני לא בטוחה שאנחנו עד הסוף יכולים לענות היום, כי אנחנו לא עד הסוף יודעים מה ההשפעות הצדדיות של כל הדבר הזה. כולנו מתמודדים עם מצב משברי מתמשך, אי ודאות ככה מתמשכת, כל פעם שאנחנו חושבים שאולי זה לקראת הסוף אז מגלים שלא, והשגרה משובשת כבר באמת הרבה מאוד זמן, וזה נותן את האותות בכל מעגלי החיים של כולנו. בשלב הזה כבר יש עייפות ושחיקה אצל רובנו. המתבגרים נמצאים בגיל מאוד משמעותי, זה גיל שהוא גם ככה סוער הורמונלית ורגשית. המשימה ההתפתחותית המרכזית שלהם היא עיצוב הזהות. הם מחפשים באופן נורמלי שייכות לקבוצת השווים ואיזושהי נפרדות מההורים. הם רוצים לחוות דברים, להתנסות, להעיז, חלקם רוצים לקחת סיכונים, ואז בעצם הגיעה הקורונה, והקורונה מצמצמת את הגבולות המנטליים והפיזיים, בגלל הסגרים שהיו, בגלל הבידודים שעכשיו, והם הרבה יותר צריכים להיות בבית עם ההורים, הרבה יותר סגורים בחדרים שלהם, הרבה מהזמן מתקשרים בעיקר במסכים, ובאמת יש כאלה שהולכים לכיוון הזה של הסתגרות, השתבלות כזאת בתוך עצמם, שזה אגב תופעה שקורית גם למבוגרים, ואנחנו מכירים את זה, שאנשים מתרגלים להיות לבד, פחות רוצים להשקיע בקשרים, רוצים להוריד אינטנסיביות, לפעמים זה בחירה שטובה לאנשים שהם נהנים מזה וזה מתאים להם, אבל כשזה קיצוני ומלווה בהימנעות מקשרים, חוויה של בדידות, דכדוך, ייאוש, עצבנות, ירידה בערך העצמי, זה כמובן בעייתי. ולעיתים, בטח אצל בני נוער, זה גם עלול להוביל לתופעות קשות יותר של דיכאון, חרדות, אובדנות, הפרעות אכילה ועוד דברים. יש גם את הנוער שהולך לכיוון השני, זאת אומרת, הם דווקא לא מהמסתגרים והמשתבללים בבית, הם כן פעילים עם אנרגיות החוצה, אבל בעקבות חוויה של רקנות ושיעמום, גם דחפים שאין להם ביטוי בגלל ההגבלות, לפעמים גם יש לזה נוספים איזה קשיים נפשיים, הם יוצאים החוצה לכיוון של התנהגות סיכונית, אלימות, מיניות לא מותאמת, שימוש בחומרים פסיכואקטיביים כמו אלכוהול, סמים, חיפוש מתמשך של גירויים, שוטטות בשעות לא מקובלות.
אין ספק של השינוי בסביבה הפיזית, של להגיע לבית הספר, להיפגש למטה, להיות בחוגים, הסגר גרם לזה שהמתבגרים שלנו היו צריכים לעשות שינוי גם באופן שהם מתנהלים במרחב, בסביבה, וזה יש לזה הרבה מאוד השפעה עם ההסתגרות והאימנות מצד אחד, כמו שאמרת, ומצד שני, דווקא בהתנהגויות סיכוניות בלילה, בשוטטות, ובמעשים האקסטרימיים שהם בוחרים לעשות. אז רגע לפני שאנחנו נדבר קצת על השפעת הסביבה החברתית והשינויים שלה, בואי נעשה סדר במושגים של חרדה, דיכאון, מתי אני יודע מה זה סיכון לאובדנות, ככה בדידות, אימנות.
אז באמת מאוד חשוב שאת שואלת, כי ככה אנחנו נוטים לעשות שימוש יתר במושגים האלה. לא כל ילד עצוב הוא בדיכאון, ולא כל ילד שאומר בא לי למות הוא בסיכון לאובדנות, ובאמת רק איש מקצוע יכול להבחן הגדרות כאלה. בגיל ההתבגרות אגב הקושי הוא להבחן הוא כפול, גם כי זה גיל שגם ככה הוא מופיין בהרבה תגובות רגשיות קיצוניות, וגם בגלל שהקורונה היא מצב לא נורמלי, שמוציאה מכולנו, מבוגרים וילדים, תגובות יותר קיצוניות וקשות. הרבה פעמים אני אומרת לנערים, אתה נורמלי, התגובות שלך הגיוניות, המצב הוא הלא נורמלי.
לגמרי.
אז בכל זאת אני ככה אנסה לעשות סדר על קצה המזלג, כי זה ככה באמת שאלה מאוד גדולה. אז שאלת על חרדה. אז יש הרבה מאוד סוגים שונים של הפרעות חרדה. חרדה מתבטאת בדרך כלל בגוף, למשל בדופק מואץ, כשנשימה, כאבים ולחצים שונים. אנחנו כולנו מכירים את זה שיש אנשים, זה מאפיין מאוד גברים, שמגיעים לחדר מיון, חושבים, בטוחים שיש להם התקף לב, ואז בעצם עושים בדיקה ומגלים שזה התקף חרדה, שהתרחש קודם כל בגוף, והם לא תמיד אפילו מחברים את זה לרגש של חרדה. אז חרדה באמת מתבטאת בגוף, היא גם מתבטאת כן ברגש, בפחד, בבעלה ממשהו ספציפי, לפעמים היא חרדה שהיא לא ברור לנו ממה החרדה, שהיא ככה יותר איזושהי חרדה דיפוזית כזאת, לא מוגדרת של אי שקט, וזה מלווה גם במחשבות שקשורות לחרדה, מחשבה שאני מאבדת שליטה, מה יהיה, חשיבה קטסטרופלית, משהו נורא עומד לקרות, לפעמים יש לנו גם חרדה מהחרדה, אני פוחדת שאני אכנס לחרדה, וזה גם מגביר לי את החרדה. רוב אירועי החרדה חולפים מעצמם, ואפילו די במהירות. עוצמה גבוהה של חרדה היא בדרך כלל כמה דקות, רבע שעה, אחר כך היא פוחדת בדרך כלל, יכולה למשך חרדה בעוצמה יותר נמוכה גם שעות היום. בעת חרדה או הפרעת חרדה היא מה שקורה שתחושת החרדה חוזרת שוב בצורה של התקפי חרדה, או שמדובר על חרדה מתמשכת אינטנסיבית שפוגעת בתפקוד. בדרך כלל, כמו שאת אמרת קודם, ככה הזכרת את המילה הימנעות, אז חרדה באמת מקושרת להימנעות. כי אם אני חרדה ממשהו, אני רוצה להימנע ממנו. אם אני למשל חרדה ממפגשים חברתיים, מכל מיני סיבות, אז אני מתחילה ככה בכל מיני תירוצים להתחמק מהדבר הזה ולהימנע. ואז נוצר מעגל של עלייה בחרדה. אני לא מתנסה במה שמפחיד אותי, אני לא מפתחת מיומנויות חברתיות, אני מתרחקת מהחברים שלי, אני מבדילה את עצמי, נוצר איזשהו פער, ואז אני מרגישה עוד יותר חרדה ועוד יותר קושי, וזה מעגל שלפעמים קשה לצאת ממנו. אגב, בהקשר של הקורונה, מדברים היום על מושג חדש שנקרא COVID anxiety syndrome, שזה תסמונת חרדת קורונה. באנגליה דיברו על זה ככה לפני שנה, באנגליה דיברו על זה לפני שנה, שבעצם אנשים נכנסו להתנהגויות כפייתיות של בדיקה חוזרת של תסמיני קורונה, של הימנעות ממקומות ציבוריים, של דיכיון אובססיבי, כל מיני דפוסים שאולי בתחילת המגפה היו גם הגיונים, כי כולנו היינו מכפפות בסופר, היו כאלה ששתפו את המוצרים בסופר, ועשינו ככה כל מיני דברים שחשבנו שהקורונה עוברת דרך החפצים, אבל רוב האנשים הצליחו להתאים את עצמם למידע החדש, כי בקורונה אנחנו יודעים שאנחנו כל הזמן צריכים להתגמש ולהשתנות, אבל יש אנשים שלא הצליחו להפסיק את ההתנהגות הזאת, וזה הפך להיות משהו כפייתי כזה, שלא מותאם לנסיבות. מוקדם לדעת אם זה מדובר במשהו מאוד מצומצם, או שזה איזושהי תופעה שתמשיך. שעד גם על דיכאון, אז גם בדיכאון, כמו בחרדה, יש סוגים שונים של דיכאון, יש דיכאונות קלים יותר, יש כל מיני סוגים, הדיכאון הקשה ביותר זה הדיכאון הקליני מז'ורי, שזה הפרעה פסיכיאטרית מורכבת, שמתבטאת בהיעדר שמחת חיים, בהיעדר יכולת ליהנות, ומתלווים אליה גם שינויים בתפיסה העצמית, בתפקוד היומיומי, זה ככה פגיעה מאוד משמעותית בתפקוד של המתבגר אם יש לו דיכאון, וגם של הסביבה שלו. עכשיו, הסימפטום העיקרי אולי של דיכאון, מה שככה אנחנו גם מכירים בציבור, זה עצבות קיצונית כזאת, כן. ככה עצב חזק כזה עמוק. העניין שאצל מתבגרים זה טריקי, כי לא תמיד זה מתבטא ככה, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו בכלל נראה לכאורה עצב, אנחנו נראה עצבנות, אנחנו נראה תסכול, אנחנו נראה חוסר שקט, התקפי זעם, שהם מקפלים בתוכם את העצב, אבל הוא לא יבוא לידי ביטוי כעצב בנירות שלו. בדיכאון יש עייפות, יש חוסר אנרגיה, חוסר עניין בדברים שעניינו בעבר, ילד שבעבר מאוד אהב להיות עם חברים ולצאת ולבלות, פתאום אין לו עניין בזה. שינויים קיצוניים, למשל ירידה בתפקוד לימודי, ירידה חברתית, שינויים בתזונה, אוכל מלא, אכילת יתר או הפוך, ממעט לאכול, בשינה ישן המון שעות או דווקא מתקשה להירדם. כמובן לא כל הסימפטומים בהכרח מופיעים ביחד, אבל הם כל אחד תלוי בעוצמה שלו, הוא משמעותי. יש ילדים עם דיכאון שגם מפתחים סיכון לאובדנות. לא כל מי שבדיכאון מפתח סיכון לאובדנות, ולא כל מי שיש לו סיכון לאובדנות הוא בהכרח דיכאוני, אבל בהחלט יש קשר בין שני הדברים. סיכון לאובדנות זה כשילד חווה מצוקה וכאב נפשי שהוא לא יכול לשאת, ואז הוא עלול לפתח נטיות אובדניות. אנחנו יודעים שחוויה של בדידות היא אחד המשתנים הקריטיים בסיכון לאובדנות, לכן מי שיש לו חבר אחד לעומת ילד שאין לו בכלל חברים, זה סופר קריטי. במקרה של חשש לאובדנות, חשוב מאוד להתייעץ עם איש מקצוע, ובמידת הצורך גם לבצע כמובן הערכת סיכון.
וואו, אז קודם כל המון תודה, קצת יותר ברור לנו על חרדה, דיכאון, סיכון לאובדנות, ובאמת איזה סימנים יכולים להעיד על המצב הזה אם הילד נמצא ככה במצב של מצוקה יותר גדולה מהרגיל. קצת קשה לפעמים לדעת אם זה באמת התקופה, אם זה גיל ההתבגרות, או שזה באמת איזושהי הפרעה שכבר ככה יוצאת החוצה. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שמים לב כהורים שמשהו משתנה אצל הילדים שלנו. מתי נדע שבעצם זה חריג?
זה באמת שאלה מאוד חשובה. אנחנו צריכים לשים לב לשינויים קיצוניים. שינויים קיצוניים בהתנהגות או במצב רוח. אז כמו שאמרתי, בהתנהגות למשל ילד שמסתגר או ילד שיוצא החוצה בלי גבול, ירידה משמעותית פתאום בתפקוד הלימודי, בתפקוד החברתי, שינויים בתזונה ובשינה, כמו שאמרתי, שינויים במזג הרגשי, פתאום הוא ככה עם התקפי זעם שלא היו קודם, פתאום הוא בייאוש, חרדה, חוסר אנרגיה, חוסר מוטיבציה לעשות דברים. לפעמים יש גם רגרסיה בהתנהגות שלו, התנהגויות ילדותיות. לפעמים היה לי ילד בחטיבה שפתאום הוא לא רצה להישאר לבד בבית, מה שלא היה בעבר. לפעמים גם דברים יותר קיצוניים, הייתה תלמידה בכיתה י' שפתאום חזרה להרטבת לילה שלו, הייתה המון המון שנים. יכול להיות גם תמונה על כאבים פיזיים משמעותיים, שאין להם סיבה רפואית. זה גם לפעמים סיבה לקושי נפשי. כמובן אם הילד בעצמו מדווח, יש ילדים שבאים ומשתפים שמאוד מאוד קשה להם, וכמובן שצריך להקשיב ולתמוך ולעזור. הרבה יותר מדאיג אותנו הילדים שלא מספרים. אם יש ילד שאנחנו רואים סימני מצוקה והוא מסתגר ולא משתף בכלום, ואנחנו לא יודעים מה מתחולל בנפשו, אז הוא מאוד מדאיג אותנו.
לפני שנדבר על מה את ממליצה לנו ההורים לעשות ולצוותי החינוך, אני אשמח לדעת אם יש הבדל בין בנים לבנות, בסימנים, בתופעות הנפשיות, כמו חרדה ודיכאון, והאם יש הבדל בגילאים בין כיתות זין לתת, ליוד, ליוד בית?
אז בהחלט יש הבדלים גם בגילאים וגם בין המינים. כל גיל יש לו את המאפיינים שלו ואת מקורות הקושי שלו. המתבגרים בחטיבה מתמודדים עם המעבר מילדות לבגרות, עם עלייה בדרישות בבית ספר, עם שינויים פיזיים. כפסיכולוגים בחטיבה, וגם אני עבדתי בחטיבה, אז אנחנו מכירים את החטיבה כסוג של לונה פארק הזה, כאילו מלא גירויים, כאילו מאוד סוער, המון המון עניינים, אלימות, עניינים חברתיים בוערים, ככה המון המון דברים שהם מתרחשים מאוד באינטנסיביות. בתיכון יש בדרך כלל יותר בגרות רגשית ויותר מיקוד בלמידה. הסיפור הזה של בגרויות הוא גם מקור ללחץ, אבל הוא גם מאוד מארגן וממקד אותם, ויש ככה את הילדים שפתאום מתיישרים ומתחילים ככה להיות יותר מבוססים. כמובן שגם בתיכון יש מקרים קשים ואפילו מקרה קצה, אבל בגדול יש משהו שככה בדרך כלל הבגרות והבגרויות ממקדים יותר. שאלת על הבדלים בין בנים לבנות, אז ככה, יש הבדלים, כמובן שכל מה שאני אגיד זה סטריאוטיפ, זה לא סטריאוטיפים, אבל זה לא, יש תמיד יוצאים מן הכלל, זאת אומרת, זה איזושהי הכללה, אבל בגדול בנות יותר נוטות לאגור פנימה, לחוות את הדברים בתוך עצמן, בדרך כלל יש להם יותר שליטה על הדחפים, והן יוצאות לסביבה יותר מבוססות, יותר בשליטה. לעתים יש לזה מחירים שהן מדי מרצות, מדי מתאימות את עצמן לאחרים ומבטלות את החוויה הרגשית שלהם. מצד שני, הדבר הטוב, הכוח של הבנות זה שהן משתפות בדרך כלל, הן מספרות, וזה גורם מאוד מאוד קריטי ליכולת להתמודד. בנות מגיל צעיר יודעות שככה כשיש בת אחת, רואים את זה נורא יפה ביסודי, שיש איזה בת שבוכה, אז כולן מתאספות סביבה ומנחמות אותה ותומכות בה, והן לומדות שהן יכולות להיעזר ולשתף, זה קורה גם בגיל שלנו, שככה בנות באמת מדברות יותר. בנים יותר נוטים לוותר רגשות דרך התנהגות, פחות במלל. אומנם אנחנו עוברים תהליך של שינוי, שגם בנים יכולים היום יותר מאי פעם, אני חושבת, להביא חולשות וקושי, אבל עדיין, בטח במדינת ישראל שמשתתת על תרבות צבאית כזאת, הרבה מהנערים מנסים להיות גברים כאלה מצ'ואיסטים, כולנו גדלנו על זה שגברים לא בוכים בכלל, או גברים בוכים בלילה, ויש נערים שמספרים לי שהם דווקא רוצים לשתף ולספר לחברים שלהם על הקשיים, אבל הם הרבה פעמים עוטפים אותם, ואפילו יורדים עליהם, אתה בוכה, תהיה גבר, וזה גם הסיבה שבנים הם יותר בסיכון לאובדנות, ממש בגלל זה, בגלל ההיעדר היכולת להתמך ו... חוויה הרבה פעמים של בדידות רגשית, גם אם יש להם חברים, הם לא תמיד מרגישים שהם יכולים להיות הם עצמם ולספר. בנים אגב גם מתאבדים באמצעים יותר קטלנים, שזה גם מוסיף לסיכון שלהם. חרדה ודיכאון שכים דווקא אצל בנות יותר מאשר אצל בנים, אבל דיכאון לא מטופל אצל בנים, עלול להוביל לאלימות וגם להתנהגות עבריינית.
אוקיי, וואו. אז הרבה סימנים, וכדאי שנשים לב כהורים למה קורה עם הילדים שלנו, ולהיות ערים לשינויים. מה את ממליצה לנו באמת כשאנחנו כבר מבינות ומבינים שיש קושי לילד שהוא מעבר לנורמה, לעשות כדי ככה לעזור לו ולעזור לה לצלוח את התקופה הזאת בקלות?
אז קודם כל, מאוד חשוב לדבר איתו. ממש לפנות אליהם, לשתף אותם בדאגה שלכם, לשתף אותם מה אתם רואים, להגיד שאתם נמצאים שם בשבילם, ולנסות ליצור שיח ממקום מכבד ולא שיפוטי, לא ממקום של כעס או ביקורת. לפעמים ההורים חושבים שאם הם יגידו, אז הם יכניסו לילד שלהם רעיונות, שאולי הם ישאלו אותם בדיכאון, ולא בדיכאון, אז פתאום יהיה בדיכאון, אבל זה לא עובד ככה, זאת אומרת, כן חשוב לשתף ולשאול, ולנסות באמת באמת להבין מה עובר עליהם. גם אם לא ישתפו, ולפעמים צריך לחזור לזה, וזה לוקח להם זמן, אז עדיין חשוב מאוד לעשות את זה, ושהמסר שאתם נמצאים בשבילם יעבור. חשוב מאוד לנסות להקשיב להם ולא לרוץ לפתרונות. לפעמים מתוך כוונה טובה, אנחנו משאר רוצים לסדר להם איזה פתרון, אבל חשוב להיות איתם.
כן.
לנרמל את המצב שלהם, להגיד, הרבה ילדים מרגישים עכשיו שקשה להם, המצב משפיע על כולנו, לכולנו לא קל. לתת עיקוף למה שהם מרגישים, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. ילד צריך להרגיש, לא רק ילד, גם מבוגר, צריך להרגיש מובן, שנותנים תוקף ומכבדים את מה שהוא מרגיש. הרבה פעמים שוב, מכוונה טובה, אנחנו מתחילים להגיד, לא, אתה לא צריך להיות עצבני, הכל טוב, תראה כמה טוב לך. זה לא נכון, צריך להיות איתם בחוויה הרגשית, ואם הם מרגישים את מה שהם מרגישים, לא לנסות לשנות את זה. ולהגיד, למשל, אני מאוד מבינה שאתה עצבני עכשיו, שקשה לך עם כל השינויים. יחד עם זאת, כן, חשוב גם לתת להם תקווה שהמצב הזה הוא זמני, שאנחנו יחד נצליח להתגבר, שכבר התגברת על דברים קשים. ואני חושבת שבאמת תמיד ההורים הם אלה שמכירים את הילד הכי טוב. אם הם מרגישים קושי אחרי שיחה כזאת, אז שווה בכל זאת לקבל עוד מידע, למרות שאנחנו ההורים מכירים טוב, לקבל עוד מידע מאוד גורם שמכירים אותי, לראות איך הוא מתפקד במסגרות אחרות, אם הוא בתנועת נוער, בבית ספר, להבין ככה מה התמונה, להתייעץ עם הגורמים בבית ספר, ואם צריך, אז באמת לפנות גם לרופא משפחה, גם אפשר לפנות ליועצת בבית ספר, אפשר להגיע לשירות הפסיכולוגי, או כמובן לפסיכולוגים בבריאות הנפש, וגם לפסיכיאטרים שצריך.
וואו, אז קודם כל באמת שנהיה ערניים יותר למה שקורה עם הילדים שלנו, כי אנחנו באמת נמצאים כולנו בסטרס מתמשך, ומה שעובר עלינו גם עובר עליהם, והם בגיל יותר רגיש, אז חשוב שככה נדבר איתם, נקשיב, ניתן מקום לסיפור ולתחושות שלהם בתקופה הזאת, ולראות באמת איך אנחנו יכולים לחזק אותם, ופעמים אפילו לשאול אותם, מה מרגיע אותם, מה עושה להם טוב, ומשם לצאת ולהתחיל לתת להם את הכלים לחזק את החוסן שלהם. מה את ממליצה להורים לעשות בתקופה הזאת כדי לחזק את החוסן של הילדים, של המתבגרים שלהם?
אז באמת להקשר המשפחתי יש חשיבות מאוד גדולה. קודם כל, המודלים שמתבגר רואה בבית מאוד, מאוד משפיע. זאת אומרת, איך ההורה מתמודד בעצמו עם הוודאות, איך ההורה מתמודד שקשה לו, כשמשעמם לו, כשהוא מתוסכל. ההתנהגות שלנו היא תמיד קריטית, לא פחות ולעיתים יותר מהמילים שלנו. בגיל הזה, קבוצת השווים של החברים, כמו שאמרנו, היא מאוד חשובה, וכדאי לעודד את הילדים והנערים להמשיך בקשרים החברתיים. ויחד עם זאת, חשוב לדעת שהקשרים המשפחתיים הם אחד הגורמים הקריטיים לרווחה נפשית של המתבגרים. חשוב מאוד, כמו שאמרנו, לייצר איתם שיח. גם שהכל בסדר, שהם נראים לנו בסדר, הרבה הורים למתבגרים נוטים לוותר על השיח הזה בטענה שהמתבגרים לא רוצים לשתף, או שהם מרגישים שהם כבר לא רלוונטיים, וצריך לזכור שהקשר עם מתבגר הוא לא קשר סימטרי. אנחנו צריכים לחזר אחריהם גם אם הם עוטפים. כל נער רוצה לדעת שההורים שלו דואגים לו וחושבים עליו. לעתים אנחנו צריכים גם לפתות אותם, למשל להכין משהו טעים ולקרוא להם לאכול איתנו, לשבת ביחד לראות סרט עם פינוקים. אפשר גם סתם להיכנס לחדר, להתיישב, להגיד שאנחנו מתגעגעים ורוצים לדבר איתם, לשאול אותם מה בא להם לעשות. מאוד חשוב להשקיע בשימור שלה ביחד המשפחתי. הקורונה מזמנת לנו גם יותר רגעים שכולם ביחד, אז באמת ככה ליצור רגעים של כיף, ארוחות של כולם ביחד, מוזיקה, פעילות גופנית שאנחנו יודעים כמה היא חשובה לבריאות נפשית, טיולי, בישול משותף, משפחות דתיות, תפילה משותפת, באמת כל משפחה לפי מה שמתאים לארוחות חיים שלה ולערכים שלה. אפשר גם לעודד נערים לעשות בעצמם או אפילו ביחד למי שזה מתאים להתנדב. וככה נשמע אולי הצעה קצת תלושה מהווה של הנוער, אבל תתפלו לדעת כמה הילדים אוהבים את זה. הם באמת מאוד אוהבים להתנדב, והתנדבות מעבר למשמעות הערכית והחברתית שלה, היא נותנת משמעות למי שעושה את זה, היא מעצימה מאוד. והרבה פעמים זה גם מספק להם עניין ומסגרת חברתית ממש, אז זה גם משהו שככה, לפעמים הם צריכים את הדחיפה מאיתנו, אבל הם מאוד אוהבים. בתוך כל אי-הוודאות, חשוב גם לשמור על השגרה במידת האפשר, במה שזה תלוי בנו. לדרוש מהם מה שאנחנו בדרך כלל דורשים מבחינת תפקידים בבית, לעזור להם לשמור על איזושהי רציפות בתפקוד שלהם ככל האפשר, ולא לשמוט מהם אחריות. ויחד עם זאת, כמו שתמיד זה נכון, לגלות גמישות ולברור על מה אנחנו, מתעקשים מולם. מאוד חשוב ליצור בבית באמת איזושהי תקשורת פתוחה, מתעניינת, אפשר ואפילו רוצו שגם ההורים ישתפו בדברים שמתאימים לילדים, מה עובר עלינו, איך אנחנו מתמודדים, להכניס שיח על רגשות, גם על קשיים, גם על דברים טובים, באמת לתת מקום מכבד לקשיים שיש עכשיו, אבל גם לשמור על חשיבה חיובית, לראות את הטוב ולהחזיק את התקווה.
אוקיי, וואו, אז גם באמת קיבלנו מהרבה ידע על לזהות את הסימני מצוקה של הילדים שלנו, של המתבגרים שלנו, וגם איך אפשר לחזק אותם, לחזק את החוסן שלהם כדי לצלוח את התקופה של סטרס מתמשך, כי לא פשוט לכולנו וגם להם לא. אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לפני שאנחנו מסיימים, אולי בנימה אופטימית. יש בני נוער שהמשבר הזה דווקא עשה להם טוב? זאת אומרת שהם ראו בו הזדמנות?
בהחלט, בהחלט, עם כל התמונה השחורה ככה שאנחנו רואים, יש ילדים שזה דווקא עשה להם טוב, שככה פתאום הייתה להם הזדמנות לגלות תחומי עניין חדשים, פתאום הם גילו את המשפחה ומשהו ככה יותר מיטיב וקרוב נוצר בתוך המשפחה שככה תרם להם, הם הצליחו להתמקם יותר טוב לימודית או חברתית. יש ילדים שגם במהלך הקורונה, אנחנו כבר נמצאים בזה הרבה זמן, חוו איזשהו משבר והצליחו להתמודד איתו לבד, וזה דווקא תרם להם לחוסן, לדעת שהם יכולים להתמודד עם קשיים. אז באמת יש גם ילדים שהקורונה לא גרמה להם לשבר נפשי, או ששמרה להם לשגרה, ואפילו, כמו שאת שאלת, אפילו היטיבה איתם. אז זה באמת חשוב לזכור שיש גם כאלה.
גם את המקום הזה. אוקיי, אז קודם כל נגיד ככה להורים, פשוט תהיו ערים למה שקורה עם הילדים שלכם. תשאלו, תשתפו בעצמכם, זה מתכונת טובה לשיתוף חזרה של הילדים במה שעובר עליהם. תחזרו, תהיו שם עבורם, גם אם זה לוקח קצת זמן. תיצרו סיטואציות שבהם אפשר לשבת יחד, לבשל, לדבר, אפשר דרך משחק, אפשר דרך שיחה, אפשר דרך ארוחת ערב, אבל להיות שם, כי אנחנו יודעים שגם לפעמים הם עוברים בתוך התקופה המשברית של גיל ההתבגרות והקורונה המתמשכת, רגעים לא פשוטים, ושם אפשר לראות עד כמה אפשר לעשות את הדברים במסגרת הביתית, ואם באמת קשה, וזה ככה לוקח זמן לנער ולנערה לצאת מהמצב הזה, זה אומר שאנחנו צריכים משהו קצת יותר רציני, ולפנות למסגרת החינוך, להתייעץ עם היועצת, עם המחנכת, לקבל תמונה שלמה, ואם צריך גם לשירות הפסיכולוגי או החוצה, עד לפסיכיאטרים, הכל כדי באמת לעזור להם לצלוח את התקופה הזאת הכי טוב שאפשר. ריקי, אני רוצה להגיד לך המון תודה על המידע והכלים. רוצה להגיד תודה גם לשירות הפסיכולוגי החינוכית פתחותי של עיריית כפר סבא, על שיתוף הפעולה בפודקאסט הזה ובכלל, בדאגה לילדים ולנוער שלנו פה בעיר, וכמובן לאגף החינוך בעירייה. אני אגיד שיש לנו הרבה מאוד הכשרות שומרי סף ללא עלות של התוכנית הלאומית למניעת אובדנות. אנחנו עושים את זה בזום, אם אפשר פרונטלי, אז אנחנו גם עושים סדנאות פרונטליות, וזה ללא עלות ובאמת פתוח לקהל הרחב, כדי שיקבלו ידע וכלים מה לעשות ואיך לעשות את השיחה עם הילדים, במידה ויש לנו ככה חשד שהילד יש לו איזשהו סיכון לאובדנות בעקבות המצב, וגם בכלל תמיד טוב לדעת לכל מקרה. ואני אגיד שיש לנו גם סדנאות חוסן, גם להורים וגם לגיל השלישי, לסבא וסבתא. אנחנו מאמינים שהרבה פעמים המתבגרים דווקא מדברים עם ההורים שלנו, לא איתנו, אז חשוב שיהיה להם גם את הכלים האלה. זהו, נאחל לכולם בריאות גוף ונפש, ושנעבור את הקורונה בשלום.
מצטרפת לאיחולים, לימים טובים
ובריאות. אמן ו...
תודה שרון.
תודה לך.